טוב, אנחנו נלמד היום על מהות התשובה. ותשובה על פי הדין. נתחיל מסיפור ידוע, מפורסם, בגמרא, על מלך מנשה. זה גמרא בסנהדרין, מספרת על מלך מנשה. שהוא היה אחד האנשים שאולי הרשעים, בין הכי הרשעים הגדולים שהיו בעם ישראל. הוא זה שהעמיד צלם בהיכל, הוא זה שהרג אלפי אנשים, היה ממש מפלצת. ורק פרט אחת מביוגרפיה שלו, סבא שלו זה היה נביא ישעיהו. אז הוא חתך את סבא שלו במסור והרג אותו. ככה נביא ישעיהו מת. הנכד שלו, מלך מנשה, הרג אותו. והוא היה ודאי מה שנורא והיום, אדם נורא. עד שקדוש ברוך הוא החליט לטפל בו ושלח לו צבא אשור, שהם תפסו אותו וחשבו שצריכים להרוג אותו, רק ככה חשבו למצוא לו איזה צורת ההריגה יצירתית, ולמקסימום מה שהם הצליחו להגיע זה לבשל את מלך מנשה. ואכן הם בנו דוד גדול כזה והתחילו לבשל אותו. אז מים יהיו חמים קצת, כן, שראש סולדת, אז הוא התחיל להתפלל, אבל לא להשם כמובן, כן, אלא הוא התחיל להתפלל לכל מיני עבודות זרות. והוא קרא לזה ולזאת ולהוא, ופנה לכל סוגי של עבודה זרה, ושום דבר כמובן לא עזר לו. ואז כשמים התחילו כבר כמעט ככה לבעבע על ידו, אז הוא נזכר פתאום שכשהייתי ילד קטן, אבא שלי, כן, שזה חזקיהו המלך, אבא שלי אמר לי שכשיהיה לי רע או משהו אני אפנה להשם ויקרא פסוק בצר לך ושבת עד השם אלוקיך, אז בוא נראה גם אותו, מה אכפת לי? כן, הוא גמר כל עבודי עבודה, כל העבודה הזרה שהיה בעולם, פתאום הוא אומר, אולי גם השם יעזור לי, מי יודע? סתם. בוא נראה אותו. אם הוא יעזור לי, אז מוטב. ואם לא, אז אני יודע לפחות שגם הוא בדיוק כמו שאר עבודה זרה. שגם זה שטויות, חס וחלילה. בואו נראה אותו. והוא קרא להשם, תעזור לי. ובאופן, גמרא מספרת באופן תיאורי איך מלאכי השרת, כן, זה אליגוריה כזו, שמלאכי השרת התחילו מיד מיד לסגור כל החלונות ודלתות של הארמון השמימי, כדי שהתפילה של מנשה לא תעלה להשם יתברך. אבל הקדוש ברוך הוא חתר לתפילה שלו חתירה מתחת כיסא הכבוד, ותפילה עלתה, והוא הציל את מלך מנשה. אולי פתאום צבא אשור שמעו רעש והתחילה פאניקה, התחילו לרוץ, מישהו פגע שם באיזה דוד עם מים, מים חיסו וחיבו את האש, ואז מלך מנשה פתאום רואה שנייה שקט סביבו, ומים התקררו קצת, כבר לא מבעבים, אז הוא פתח את הסיר, מסתכל ממנו, ורואה שאין אף אחד. אז הוא יצא החוצה, ואז כשהוא יצא והבין שהוא ניצל, אז הוא אמר משפט, שבעצם המשפט הזה הוא הנושא העיקרי של השיעור שלנו. הוא אמר, עכשיו אני רואה שיש דין ויש דיין. עכשיו, משפט הזה, יש דין ויש דיין, הוא משפט פרדוקסלי. הוא לא משפט שאפשר להבין אותו בקלות. למה? כי מלך מנשה היה רשע, אבל הוא היה חכם גדול מאוד. הוא היה חכם ביותר. יש גמרא שמשווה בין חוכמתו של, של מלך מנשה ורב אשי, ורב אשי מודה שחוכמתו של מלך מנשה הייתה יותר גדולה מרב אשי, מחבר העורך של, של תלמוד. הוא היה מאוד מאוד חכם, ואם הוא אמר משפט כזה, זה משפט שצריכים לנסות להבין אותו. כי באופן פשוט, מה הוא היה צריך להגיד כשהוא ישתחרר? יש חסד ורחמים, זה מה שהוא היה צריך להגיד. יש חנון ורחום, זה מה שהוא היה צריך להגיד. אבל הוא אמר, יש דין ויש דיין. זה הרי ההפך הגמור ממה שקרה לו. איזה דין יש, איזה דיין? אם דין ודיין, אז היו צריכים שם להביא לו לא צבא אשור, אלא צבא של צ'ינגיס חן, שהם היו מוצאים כל מיני דרכים יותר מעניינות יצירתיות להרוג אותו. אם זה הדין, אם ככה צריכים לשלם לו עד הסוף. פה זה היה לכאורה חסד גדול. אבל הוא בכל אופן היה אדם חכם, והבין את כל זה, ובכל זאת הוא אמר, יש דין ויש דיין, לא חסד ורחמים. ואנחנו ננסה להבין היום מדוע. מדוע הוא אמר משפט הזה, ולא כמו שהיה מתבקש, חסד ורחמים. כדי להבין זאת, אנחנו צריכים קודם כל לנתח, להבין איך בכלל פועלת תשובה. מה הטכניקה, כן? מה הטכנולוגיה שתשובה בכלל מועילה ועוזרת לאנשים, שהוא עשה איזושהי עבירה, יכול להיות שאתה פשע, הרג מישהו, והוא רק עושה תשובה והכל נמחק לו. איך יכול להיות דבר כזה? איך דבר הזה פועל? אז אני אנסה להסביר את זה בצורה קצת גרפית. כל דבר שאדם עושה אותו בחיים, במציאות, הוא בנוי משני חלקים, כן? שני מרכיבים. כל מעשה שיש בעולם, הוא בנוי מפעולה ומרצון, או כוונה, כן? זה אותו דבר. מה זה מעשה? מה ההבדל בין מעשה ופעולה? מעשה זה תמיד יש בזה דבר שהוא בעל משמעות גדולה. משמעות. ולכן, לפי זה, אדם לא יכול לעשות מצווה או עבירה, חטא, במקרה. מעשה זה מצווה או עבירה. שבנוי מפעולה ורצון. ואם אין אחד מהמרכיבים הללו, אין מעשה, אין מצווה ואין עבירה. למשל, אדם מחליט שהוא רוצה להניח תפילין. מאוד 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 רוצה. משתוקק להניח תפילין, ולא מניח. יש רצון, אין פעולה, אין מעשה, אין מצווה. או להפך, אדם שהוא עושה איזשהו מעשה, בפועל יש פעולה, אבל אין רצון, גם אז אין מעשה. למשל, אדם שהוא מפעק, והוא בפיוק שלו פותח את ידיים לרחבה ככה, ולחץ על מתק חשמל, ונדלק אור. האם זה חטא? לא, זה נקרא מתעסק. או מלאכת מחשבת, כן? בשבת יש צורך במלאכת מחשבת. צריכה להיות כוונה, רצון שזה יהיה. רצון שיהיה אור. אבל הוא לא רצה, הוא רק נשען על הקיר, שהקיר היה שם שטיח, מתחת לשטיח יש, יש מתק חשמלי, נשען על הקיר, רק נדלק אור. יש פעולה, יש תוצאה, אור דלוק, אין רצון, אין מעשה, אין חטא. זה לא נקרא חטא. מתי זה, יש מצב ביניים, כן, מה שאנחנו קוראים לזה שוגג. מתי יש שגגה? זה כשאדם עושה איזושהי פעולה לא ממש ברצון, אבל בסך הכל תוצאה של הדבר הזה היא רצויה לו. או שיש לו איזשהו רצון. למשל, הוא נכנס לחדר בשבת, בחושך, נכנס לחדר, ואוטומטית טיק מדליק אור. זאת אומרת, נזכר, אוי, נדלק אור, זה שבת היום. אז דבר הזה הוא שוגג, כן? זה שגגה. אבל יש לו רצון, כן? יש לו רצון שהאור יהיה בחדר. רק הוא שכח שזה שבת, או שכח שזה אסור לעשות את זה. אז דבר הזה הוא רצון קיים, ופעולה קיימת. ולכן יש פה מעשה, ויש חטא. והוא צריך להביא קורבן חטאת על שגגה שכזאת. אבל אם דבר הוא ברור, 100%, אין שום שאלה, הכל ברור, שאין רצון ויש רק פעולה. ודאי שאין בזה שום חטא. אדם לא צריך להביא על זה קורבן, לא, שום דבר. כן?
אם אדם עושה פעולה בלי רצון, זה פעולה חיובית, זה לא מצווה?
כן, זה לא מצווה, נכון.
אז אם חייל חילונים שרים בצבא לא מתוך ערכים דתיים, זה לא מצווה?
נכון, זו שאלה טובה. נכון, הנה, הוא שואל, האם אדם עושה פעולה חיובית בלי רצון, האם זה מצווה, או האם זה מעשה, נחשב למעשה? אז התשובה היא כמובן שלא. כמו למשל, אדם, נגיד, ניתן דוגמה, שחקן, שחקן בתיאטרון, משחק מישהו תפקיד של חרדי. בטח הצגה בעד החרדי, כן. והוא חילוני, שם משחק שהוא חרדי, והוא מניע שם תפילין. ואז באחד ההצגות ניגש אליו איש אחראי על הרקוויזית, על האביזרים שם, ואומר לו, אתה יודע, דרך אגב, התפילין של המניח הם תפילין כשרות. זה תפילין של סבא שלי, וסבא שלי היה הרב כמובן, כן? סבא שלי היה הרב, זה תמיד תוספת. אז תפילין כשרות, השחקן הזה אומר, אז מה אכפת לי? הוא אומר, לא, אם אתה ממילא אומר ברכה, ואתה ממילא מניח תפילין, אז אם אתה מכוון, אז יהיה לך מצווה. הוא אומר, כן? בסדר, מה אכפת לי? שיהיה מצווה, מה אכפת לי? אז יש לו מצווה. למה? כי יש לו פעולה, ויש לו רצון, אמנם לרצון לא גלוי, לא ברור, לא חד משמעי, לא כיוון, אבל בגדול, בסך הכל, כן, ניחא לו. ניחא לו. הוא מעוניין, למה לא? שיהיה תפילה, למה לא? אז זה נחשב לו שיש לו רצון, והוא ברצון שכזה, הוא נחשבת לו מצווה. אבל, אם השחקן הזה אומר, מה? מצווה? מה אכפת לי ממצווה? לא רוצה שום מצווה. שקודם כל דתיים ילכו לצבא, אחר כך אני אעשה להם מצוות, פרזיטים. אז במקרה הזה, אין לו מצווה. לא משנה שהוא הניח, עשה, אמר ברכות, זה חסר משמעות. כי הרצון הבסיסי שלו הוא שלילי. ואם הרצון שלילי, אין מצווה. למרות שהוא עשה כל הפעולות. אז זה דבר גם בחייל. רצון שלו בסך הכל, הוא רוצה לתרום לעם ישראל, הוא רוצה לשרת בצבא, ודאי שהוא, אז הוא לא מכוון שזה דברים מיוחדים, נכון, אבל הרצון בסיסי חיובי אצלו. אבל אם הרצון שלו באופן יסודי הוא שלילי, אז לא, לא נחשב למצווה. רק שנייה, כן?
אז,
אם אני
נכון, גם לפני שמישהו מדבר אליו, מישהו אומר לו, אה, זה תפילין של סבא שלי, אתה אומר שהוא לא מכן את המצווה. אין לו כוונה או...
לא, אנחנו עומדים את הכוונה ואומרים לו, בטח הוא היה רוצה. כן, אנחנו יוצאים מתוך הנחה שבטח הוא היה רוצה.
כדי שזה יחשב
לו. ואם אכן זה כך, אז זה נחשב לו. אבל אם מבררים ושואלים אותו, ואומרים, אתה רוצה שזה מצווה? הוא אומר, לא, אני לא מעוניין שזה יחשב מצווה.
אני עדיף לא לשאול.
לא, זה לא משנה, זה בשמיים שואלים, זה לא...
אבל זה כמו הקטע שבן אדם בודק את הספר תורה, ואם הוא עובר את הקריאת שמע, וזה...
כן, נכון, באמת, נכון, נכון. כן, כן, בבקשה.
יש לי שתי שאלות. השאלה הראשונה, זה איך אתם לומדים את הדבר הזה, שהרצון משפיע ככה על המעשים?
מאיפה אנחנו לומדים את זה? זה גמרא. גמרא מפורשת ונפסק להלכה שמצוות צריכות כוונה. מצווה, ככה זה נקרא, מצווה צריכה כוונה. מה כוונה בכוונה? הכוונה היא רצון שאתה רוצה, זאת הכוונה. כן, 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 שאלה שנייה.
אדם עושה עבירה, הוא לא יודע שהוא לא עושה עבירה. אם הוא לא יודע,
נכון, נכון. אם הוא לא יתכוון שזה יהיה אכן תוצאה השלילי של עבירה. סליחה? נכון, אם הוא לא מעוניין בתוצאה, כן, הוא עושה עבירה, ולא מעוניין בתוצאה של עבירה הזאת, הוא לא התכוון. ואכן, אכן זה לא עבירה. כן, כמו שבאתי לך דוגמה. הוא עשה פעולה, הדליק אור, ולא התכוון להדליק אור. אין אור. כן, בבקשה?
רוצח בשוגג.
זה גם שאלה טובה. רוצח בשוגג הוא, יש לו רצון. יש לו קצת רצון ברצח. כן, יש לו רצון ברצח. למה, מה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים שיש לו קצת רצון ברצח? הוא לא מספיק נזהר שהרצח הזה לא יקרה. כי אם הוא לא היה מעוניין ברצח הזה לגמרי, הוא היה כל כך נזהר שלא היה קורה רצח. ואכן, יש הבדל בין רוצח בשוגג, שהוא חייב גלות, כן, כמובן, ובין רוצח באונס, שהוא רצח, אבל הוא לא התכוון לרצוח ולא היה לו שום אפשרות למנוע את האונס. הוא התיישב על הכיסא, ושם מישהו סידר בכיסא הזה כפתור, שברגע שאתה לוחץ על הכפתור, מישהו מתחשמל ומת. כן, זה אונס. הוא התיישב על הכיסא הזה, ועל ידי זה הוא הרג מישהו. הוא לא חייב גלות, הוא לא חייב כלום. לא קורבן, כלום. ואסור כמובן, אין לו דין של גואל אדם, לא יכול לפגוע בו. למה? כי שם אין רצון לגמרי. אבל מישהו שהלך לחטוף עצים עם הגרזן שהוא לא היה מחוזק מדי, מספיק, והוא לא הקפיד על הגרזן הזה, אז הוא ודאי פשע. היה לו קצת, אנחנו מחשבים את זה, כביכול יש לו קצת רצון בזה. כן? אז זה מה שהסברתי. עד עכשיו אנחנו דיברנו על שגגה, זאת השגגה. על שגגה יש לו קצת רצון, יש לו שייכות לדבר הזה. הוא היה יכול למנוע את התוצאה הזאת, והוא לא מנע. אז זה נחשב לו כרצון.
לא דבר. מה בדבר מה שכתוב של שאלים עליהם מצוות כלימות? הרי קיים להם מצוות.
נכון, אז זה מה שהסברתי. זו הייתה שאלה גם שלו לגבי חיילים בצבא וגם אנשים חילונים שעושים מצוות. כמובן שזה מצווה. מצווה לכל דבר. למה? כי אדם חילוני או חייל או כל אדם אחר, הוא מעוניין שזה ייחשב דבר מצווה. אבל אם הוא מכוון מראש, מבין הכל, והוא מעוניין שזה לא יהיה מצווה, הוא בכוונה רוצה ככה. אז לא משנה, גם אם הוא אדם דתי, זה לא ייחשב למצווה. אתן לכם דוגמה. יש בעיה מפורסמת לגבי ברכה באתרוג, סליחה, בלולב. הרי מצווה, מה עושה מצווה? מה שעושה מצווה זה הגבעה של לולב. ברגע שאתה לקחת אותו בידיים, אתה כבר קיימת מצווה. ואנחנו אומרים ברכה רק כאשר מצווה, רק כשלולב בידיים. אז יוצא שפה בא קודם מצווה ואחר כך ברכה. וצריכה להיות ברכה ואחר כך מצווה, כן? מברך ועובר לעשייתן. אז יש פה בעיה גדולה. ברגע שאתה הרמת, אז אתה כבר קיימת מצווה, אז מה אתה עכשיו מברך? כן, נכון, כמו בלדלכת נרות, ויש עוד דוגמאות כאלה. אז מה אפשר לעשות? אז מצאו פטנט. פטנט הוא להרים את הלולב עם אתרוג שלא כדרך גידולו, בצורה הפוכה. ואז מגביעים את הלולב, וזה לא נחשב מצווה, כי אז לא כדרך גידולו. אתה אומר ברכה, ורק אז אתה מסובב את רוג, ואז אתה עושה את הננועים. כן? זה נקרא. ככה אנחנו, רוב האנשים ככה פועלים. אז זה כדי לפתור את הבעיה הזאת של ברכה ואתרוג ולולה. עכשיו, העניין הוא שאנחנו לא צריכים, לא חייבים, אין צורך בכל סיבוב הזה של האתרוג. אלא מה מספיק? מספיק שאתה מכוון שזה לא יהיה לך מצווה. וזה הכל. לא צריכים לסובב אתרוג, הוא לא נותן שום דבר. אתה רק אומר, אני לא מעוניין עכשיו לצאת די חובה למצוות לולב, וגמרנו, ולא. אתה מכוון בצורה שלילית, בצורה אקטיבית שלילית. אתה מרים, אתה יכול לסובב כל מה שאתה רוצה, זה לא יעשה כלום, כי אתה לא מכוון לצאת די חובה. עכשיו אתה מברך, גמרת לברך, ועכשיו אתה מכוון שזה כן יהיה לך מצווה, ואז אתה עושה תנועה. אז מה השתנה? שום דבר, זה השתנה רק מה שבראש שלך. רצון שלך, כוונה שלך. זה מה שעושה או לא עושה את המצווה. אז ככה זה גם בכל מצוות אחרות. בקניין, בנזיקין, בכל דבר יש יסוד של רצון ופעולה. בסדר? זה ברור? כן?
החייל שנכנס למסגרת משהו אלוז, שרוצים אותו לעשות את כל התהליכים והגבולות, ואז אם חווה ישראל ניצח, והוא גם הרג רבים, אז
לא נחשב לו מצווה. אם הוא כל הזמן בראש מתכוון שזה לא יחשב למצווה, והוא באופן מודע חושב על זה, זה לא יחשב למצווה.
מה? הוא חושב שרק מחייבים אותו ללכת.
לא, לא משנה. זה מחייבים, אז הוא אומר שטויות, אז הוא סתם. אבל אם הוא מכוון שלא מצווה, לא, לא יהיה מצווה. זה יהיה לו, אם הוא, זה יהיה לו מעשה טוב נחשב, כן? כמובן. יש דברים, יש מצווה, יש מעשה טוב. אז אם הוא כל כך הצליח במלחמה והרג כל כך הרבה אויבים, אז זה ודאי מעשה טוב, גם אם הוא מכוון שזה לא יצא לו. אבל מצווה לא, אין. בסדר? טוב, זהו. עכשיו, אז מה תשובה עושה? איך תשובה בעצם פועלת? היא פועלת בצורה פשוטה. אדם עכשיו מסתכל על מעשה שהוא עשה, ואומר, פעולה ישנה. זה אי אפשר לבטל, כן? זה כבר קיים במציאות, אור נדלק, חס וחלילה יש איתומים, אישה אלמנה, זה דברים נוראים קרו, אני נולד ממזר, פעולה קיימת. אבל רצון שלי, אני נוטל מהדבר הזה. אני לא רוצה שזה יחשב, אני לא רוצה לא במעשה ולא בתוצאה ולא בשום דבר. הלוואי שזה לא היה קורה כך. והוא פשוט מוחק את הרצון שלו מהמעשה. ברגע שהוא מחק רצון, יש פעולה, אין חטא. וזה נמחק לו. כך עובדת תשובה. ככה היא פועלת.
גם אם הוא נולד ממזר כדימה
כן. שנתת? גם אם יש תוצאה, פעולה שלילית או חיובית, לא משנה במציאות, ברגע שאדם נוטל מזה רצון, אין פעולה. זאת אומרת, אין מעשה. יש פעולה, אין מעשה.
למרות שזה היה לאלתר?
כן, נכון, למרות שזה היה לאלתר. מבחינה זו, מבחינה פילוסופית, פה הנקודה שהתשובה, או פה יש רעיון שהמחשבה שולטת על הזמן. אנחנו מדלגים, כאילו, מתרוממים מעל הזמן. והזמן פה לא משחק תפקיד, אתה לוקח רצון. וכל מה שאנחנו לומדים ברמב״ם ובהלכה, על כך שאדם צריך לחזור בתשובה על ידי ארבע שלבים, כן, שזה חרטה, וידוי, קבלה לעתיד, תיקון הנזק, וגם, כמו שהרמב״ם אומר, אדם עוד פעם חוזר לבדיוק אותו מצב, ועוד פעם מזדמן לאותו חטא, והוא פעם נוספת לא חוטא, לא עובר על העבירה הזאת, ואז זה נמחק לחלוטין, כן? אז זו תשובה שלמה, תשובה מוחלטת, אבל הדברים הללו, חרטה, וידוי, קבלה לעתיד, כל זה, תיקון נזק, זה ביטויים של תשובה, זאת לא עצם התשובה. מבינים? זה שאדם התחרט או אמר וידוי או בכה, זה לא נקרא תשובה. מה מהות התשובה? מה יסוד התשובה? תשובה היא נטילת רצון ממעשה. זה מהות התשובה. והוא מבטא את זה. איך אתה נוטל את הרצון? מאיפה אני יודע שאתה נטלת רצון? אולי זה אתה סתם אומר את זה. אני יודע את זה על ידי ביטויים שונים, כמו חרטה, וידוי וקבלה לעתיד. עוד שנייה אחת אני אגיד לך, למשל, אתן לכם עוד דוגמה. אדם שהוא קונה משהו, כן? אני רוצה לקנות עכשיו. ברגע שאני קונה, אז מה עושה את החפץ הזה להיות שלי? זה שאני נתתי כסף עבורו, זה עושה אותו שלי? לא, ודאי שלא. זה שאני לקחתי אותו לידיים, גם זה לא. לא? לא, מה פתאום? אני נורא מרגיש שזה שלי. כולם חושבים שזה של מישהו, של מי זה דרך אגב? הוא לא עובד. אז אני נורא מרגיש. לא, בטח שזה לא.
קניין.
מה?
אחרי הקניין.
קניין, מה עושה קניין?
מעשה.
רצון. נכון. מי אמר? רצון. נכון. מה שעושה את הדבר להיות שלי, זה רצון שלי שזה יהיה שלי, ורצון שלו לתת לי את זה. רצון הדדי בינינו, הוא רוצה להעניק לי ואני רוצה לקבל ממנו. זה מה שעושה קניין, זה עושה שלי. כי כסף, ודאי שכסף לא עושה שום דבר. אני לא רוצה למכור, הוא בא ונותן לי 1,000 שקל, 500 נותן לי 1,000. אז מה, זה שלי? זה שכבר שלו? מה פתאום? אני לא רוצה למכור. גם ב-1,000, גם ב-5,000, לא מוכן. אז זה לא שלו. ואם הוא לקח את זה, הוא גנב. למרות שהוא שילם כסף. וזה שהוא הקביע, אז מה, אז עכשיו אני הקבעתי, אז זה כבר שלי? לא. מה שזה עושה שלי זה הרצון. אבל איך אני יודע שהרצון אכן פועל? אולי זה רצון ארטילאי. אני רוצה לקנות, אני רוצה למכור, אבל לא, אתה רוצה וזהו. אז איך אני יודע שזה רצון אמיתי, ממש, כן, מה שנקרא בהלכה מושג כזה, יש גמירות דת. כן? איך אני יודע שיש כאן גמירות דת? על ידי זה שאני מבטא את הרצון בחתימת שטר, בהגבעה, בתקיעת כף, בזה שאני משלם כסף ועוד דרכים אחרות. או שאני משתמש בטייפ הזה. כן? זאת אומרת, זה דבר שבאמצעותו אני מבטא את הרצון. אבל מה שעושה את זה רצון. אותו דבר גם בתשובה. מה שעושה תשובה זה הרצון שלי, נטילת הרצון שלי ממעשה. ואיך אני יודע שזה לא סתם רצון? על ידי גמירות דת. איך הוא מתבטא? שאני עושה חרטה, וידוי, קבלה לעתיד, עומד אותו בניסיון, משלם נזק וכו'. בסדר? טוב. אז בעצם, כן? עניתי כבר?
אם הוא חייב קורבן חטאת אחרי החרטה, נשאר החטאת.
כן, כן. חייב.
זה לא מופיע.
לא, לא. טוב, אז אם אנחנו עכשיו הבנו את הדבר הזה, כן? כן, נכון, זאת גם שאלה טובה. אדם מתכוון לעשות מצווה, לא עלתה בידו, הקדוש ברוך הוא מחשיב לו את זה כאילו עשה מצווה. גם זה צריך בירור. אדם שהוא התכוון לעשות מצווה ולא עלתה בידו, כוונה היא שלא עלתה בידו, כוונה היא שהוא היה אנוס. זה נקרא לא עלה בידו. אבל אם הוא רוצה ללכת להתפלל, ואומר, אני מת להתפלל, רק מה שאין לי כוח. פשוט אין לי כוח, אין לי כוח, תעזוב אותי, אבל אני נורא רוצה, אז דבר הזה לא נחשב לו מצווה. אלא מה? הוא רוצה להניח תפילין, והוא בא להניח, ופתאום הם החליקו לו מידיים, והם תפילין נפלו לים, כן? הוא היה באונייה, נפל ים, והוא לא יכול להניח. אז במקרה כזה, זה נחשב לו כאילו מצווה, אבל זה לא מצווה עדיין, דרך אגב, כן? זאת אומרת, איך אנחנו יודעים? שאם אחר כך כאילו כבר עשה, ואחר כך מישהו בא והזמין לו ונתן לו את התפילין, אז במקרה כזה הוא חייב להניח אותם עוד פעם. אז סימן שזה לא לגמרי הייתה מצווה. כן.
בבעלת של גמרות הדעת.
כן.
טוב, אז ברבה, ואמרנו צריך חרטה, תשובה, ביטוי וכל מקום. עכשיו, למה אני, כאילו, יש הרבה אנשים, כאילו, היום בציבור, יש הרבה חבר'ה צעירים וכאלה, שבאים את המפגש מספרים, נגיד, כל ספרי מוסר, עושים לך עניין, זאת אומרת, תשובה, ומתחים את זה כאילו, זה דבר כל כך גדול. אז למה לא מתמוגעים דווקא בחלק הזה של באמת, חמת הרטילת הרצון וזהו. למה אני חייב להדגיש את החלק הזה של הגמור דעת? מה, אני צריך להראות לקדוש ברוך הוא שלי, גמרתי את דעתי, צריך להראות את לבני אדם?
לא לבני אדם, לעצמך.
כלפי עצמי זה לא צריך
לעשות
את זה.
כן, צריך לעשות. כי אתה עכשיו רוצה, פתאום אתה לא רוצה. כן, אבל זה לא רוצה. אז אתה מבטא את זה במציאות לעצמך, שאתה עושה הכל טיפ-טופ עד הסוף. כן,
אני לא צריך את המעשים בשביל לגמור
דעת. כן, צריך. כי יכול להיות שהרצון שלך הוא ארטילאי. לא התגשם. לא קיבל ביטוי.
אני יכול גם להגיד.
כן, כמו שיש אנשים שהם אומר, אני אוהב את אשתי, אוהב אותך, אוהב, ואין שום מעשה שהוא עושה, לא מביא, לא נותן, אהבה גדולה. אז זה לא. אז לא רק כלפי, גם כלפי עצמך, אתה צריך למצוא דרך לבטא. אבל שנייה, אני רוצה קצת להתקדם ברשותכם, נושא הבא. כן, בבקשה.
לפי מה שהרב אומר, תשובה יכולה לבטא מצב בלתי הפיך?
נכון, בדיוק.
נולד ממזר.
כן, נכון.
אז מה כל ההתרגשות של חס וחלילה, אם אפשר לבטל את זה בתשובה? אתה פסקן, נולד ממזר, אני עושה תשובה, מה הבעיה?
נכון, באמת אפשר לבטל, רק מה, יש התרגשות גדולה מעצם העובדה שאדם עושה חטא. חטא, עשיית החטא זה התרגשות גדולה. אבל אחרי שהוא נעשה, אז זה באמת... ניתן לבטל. אין מצב כזה, אין מצב כזה שבו, לא, ממזר נשאר, אנחנו אמרנו, פעולה נשארת. הוא נשאר ממזר, אבל זה לא שייך אליי, איך, מה אני והממזר. זה שיש לו גנים שלי, זה שאני הכרתי את אמא שלו, זה לא אומר שזה שייך אליי. באמת, זה באמת... חלק מהדברים גדולים שמתרחשים, שאדם סובל כל החיים יותר מזה. הנרצח יכול להיות בגיהנום, והרוצח של הנרצח יכול להיות בגן עדן, כיוון שהוא חזר בתשובה. נכון, זה אנחנו מבינים, מזה אנחנו לומדים מה המהות של המעשה שלנו. מה זה מעשה? לא פעולה, אלא מה זה מעשה? מה המהות של תשובה? איך אדם קשור למה שהוא עשה? מה זה רצון? איך אתה, מה הבעיה העיקרית שלך בחטא? כשאתה מזוהה עם החטא, כשאתה חלק מהחטא, אתה בסך הכל רוצה בו. זה בעיה גדולה. אבל אם אתה לא רוצה, ויש פעולה רעה, אני מאוד מצטער שיש פעולה רעה, כמו שאני מצטער שיש הרבה ממזרים בעולם, או הרבה יתומים, הרבה אלמנות, איך זה קשור אליי? אני עדיין מצטער, אבל מה זה קשור אליי? זה מה שאומר אדם שעשה תשובה, נכון? טוב. עכשיו, כל מה שאני סיפרתי לכם, אני למדתי את הדבר הזה לפני כמה שנים במכון מאיר, בחדר אומנם אחר, ושם בשיעור הזה ישב בחור וכל הזמן התווכח איתי ולא היה מוכן לקבל. כל מה שהסברתי, עניתי, לא, עוד שאלה ועוד קושייה ולא יכול להיות, לא ייתכן שיש כזה דבר תשובה. אז רק שאני רוצה להראות לכם... קודם כל הדבר הזה כתוב, כן, כמו שאמרתי, תגיד את זה על הלשונה הזאת. טוב, כל מה שהסברתי, תסתכלו, אומר את זה רב קוק במקור אחד. אומר ככה, התשובה נוטלת את הרצון. כן, יש לכולם? כן, זה מקור מספר אחד. נכון, אצל חלק מכם זה עדיין, נכון, אני מצטער, נכון, חלק זה ארבע וחלק זה אחד. אבל זה אורות התשובה, תת פסקה כ"ח. לא, זה לא פסקה כ"ח, זה פסקה, זה עמוד כ"ח אולי. זה פסקה ח', כן. התשובה נוטלת את הרצון שכבר נתגשם במעשה, וקנה לו כוח הוויה של גבורה, דיינו, כן? הוא כבר התגשם במציאות. ומה שהתשובה עושה, היא נוטלת את הרצון שכבר נתגשם. עד ששבר באוזו ההתגשמות, כן, הרצון הזה שהתגשם, עד ששבר באוזו את העוז של המוסר והאמונה, ומכיוון שאור האלוקי מתעורר יפה, דיינו, אדם חוזר בתשובה, והרצון נעיקר מעיקרו, עכשיו הרצון הזה שנעיקר מעיקרו איננו חוזר לתוהו, כי אם זה שאתה עקרת אותו, הוא פועל בעוזו על יסודו של העולם. למה? שמה הוא פועל? להטביע בהוויה כולה רצון כביר לאור וטוב, והזדונות נעשות כזכויות ממש. כן, פה הרב אומר דבר עוד יותר חריף, לא רק שזה נמחק לך, אלא שזה הופך לדבר מצווה, דבר גדול, דבר חיובי. אז כל זה, כמו שאמרתי לכם, סיפרתי את זה לבחור, והבחור מתווכח איתי ואומר, לא יכול להיות, וזה לא נשמע, ולא קיבל כל מה שאני הסברתי בשיעור הזה. טוב, נגמר השיעור, אני יוצא החוצה, וככה זה הרבה פעמים קורה, אחרי השיעור ניגשים ומדברים, אז הוא גם ניגש, אומר, אני רוצה שיחה אישית, רוצה לדבר איתך, אומר, כן, בבקשה. אנחנו מדברים, הוא אומר, תשמע, אני, יש שלוש עבירות שיהרג ובעל יעבור, אז עברתי על כולם. ואני לא מאמין שהקדוש ברוך הוא יכול לסלוח לי. אני אומר לו, מה זאת אומרת על כולם? כולם? שלושתם? הוא אומר, כן, איך? הייתי אחרי צבא, הייתי בתאילנד במנזר, ואחר כך היה לי קשר עם אישה נשואה, והיא הייתה בהיריון, ואני דרשתי שהיא תעשה הפלה, וזהו. הרגתי, נאפתי, ועבדתי עבודה זרה. אז הוא אומר, לי אין סיכוי. ואני אומר לו, תשמע, אתה טועה, וזה אומר, לא, לא, הקדוש ברוך הוא לא יסלח לי. אמרתי, אתה זוכר מה שסיפרתי לך על מנשה המלך, וכל כל תחילת השיעור על מנשה, שהוא עשה דברים הרבה יותר גרועים, הוא עמיד צלם בהיכל, וכל זה, והקדוש ברוך הוא שסלח לו. ולמה מנשה אומר, יש דין ויש דיין? כי כל הרעיון היה שהתשובה הזאת על פי הדין, זה לא שקדוש ברוך הוא עושה לך טובה שהוא סולח לך, שהוא מבטל לך את המעשה הזה, אלא הקדוש ברוך הוא חייב לך לסלוח, הוא חייב לקבל את התשובה שלך. זה לא קפריזה אלוקית, אלא זה סדר עולם, זה הרעיון של דין, שככה הוא קבע את העולם, שהוא לא יכול לא לקבל את התשובה שלך. זאת אומרת, זה מעין, איך אפשר להגיד את זה? זה כמו שההבדל בין דין ורחמים. מה זה רחמים? רחמים שהקדוש ברוך הוא מרחם עלינו. עשינו טעות, אז הוא סלח לנו. עשה טובה, סולח. כן? אתה נוסע באוטו, עושה ריברס, פתאום שומע בום, דין, 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 דין. אז אתה יוצא החוץ, הוא אומר, אוי, אוי, סליחה, סליחה, סליחה. הוא אומר, טוב, תעזוב, שטויות, סלחתי. כן? אז הוא סלח. אבל אם הוא אומר לך, כן, כן, אני סולח, בטח, סולח, רק פנס הזה, הוא עולה 1,500 שקל פלוס מם. אז בבקשה, תשלם. אני סולח, בטח, אין לי שום בעיה, אבל אתה צריך לשלם. אז הראשון, הוא עושה את הרחמים, שני זה דין. זה לא ש... וכשאתה שילמת, אתה אומר, טוב, בסדר, שמעתי. כן, זה עולה, נכון? וולבו, אני יודע מה. אתה מוציא כסף, שילמת הכל. והוא תיקן, שילמת לו גם שהוא עמד בתור במוסך, גם עוגמת נפש, שילמת עד הסוף. האם הוא עשה לך טובה שהוא סלח לך? לא. זה דין. והוא אחר כך אומר, אני לא אסלח לו את זה. מה אכפת לי שהוא אומר ככה? זה נמחק. אין שום בעיה. זה לא תלוי בו. אז ככה גם, קדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזאת, שאדם שהוא נוטל רצון בצורה ממשית, אמיתית, לא סתם בראש אומר, אלא ממש באופן עמוק, קדוש ברוך הוא לא יכול לא לסלוח לו. הוא חייב לתת, לקבל את התשובה שלו. עוד שנייה, עוד רגע אחת. דבר הזה, אפשר להגיד את זה, כן, זה חוק עולם. חז"ל ביטו את החיוב הזה של קדוש ברוך הוא לקבל דין, שזה דין, כן, זה תשובה על פי הדין, קיבלו את זה בלשון ששערי תשובה אינם ננעלים. שערי תשובה אינם ננעלים. אי אפשר לא לקבל תשובה. או אפשר להביא דוגמאות אחרות, שקדוש ברוך הוא, איך זה יתוכן שהוא לא יכול לא לקבל תשובה? איך יכול להיות שהשם משהו לא יכול? פשוט מאוד, יש דברים כאלה שהוא לא יכול להתברך, כביכול, כן? למשל, הוא לא יכול לבטל, כשהוא אומר, בי נשבעתי, נאום השם, והוא מבטיח משהו בשבועה. הוא לא יכול לא לקיים שבועה הזאת. או שהוא התברך, נותן נבואה חיובית שעתידה להתגשם. הוא לא יכול לבטל את הנבואה הזאת. כמו שקדוש ברוך הוא לא יכול להחליף תורה. הוא לא יכול להחליט, טוב, ממחר יש לכם תורה חדשה. הוא, וכל זה אני אומר, כביכול לא יכול. למה? כי ודאי שהשם הכל יכול, אבל אז זה יהיה עולם אחר. הוא צריך להפוך עולם כולו. אז זה כבר אין בכלל מה אפשרות לא לדבר על כלום, אין שום שמיים, אין ארץ, אין מציאות, אין הכל, אין שום דבר. מבחינה זו הכל יכול, אבל כל עוד שקיים עולם, וקיימים חוקים בעולם, וחוקים רוחניים הללו, אז הוא מחויב לחוקים הללו. כמו שהשם מחויב למוסר, הוא לא יכול להיות לו מוסרי. אז ככה הקדוש ברוך הוא חייב היה לקבל תשובה. זה מה שהבין מלך מנשה. כי אם זו הייתה סליחה, אם זה היה הרחמים, אז למה מלך אומר שיש דין ויש דיין ולא חסד ורחמים? כי אם זה רחמים, אז יוצא שהעולם שלנו זה הפקר. שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. בסופו של דבר, קדוש ברוך הוא יסלח. למה לא? הוא טוב. הוא בטח סולח. אבל אם בטח סולח, אז אין שום דבר. הכל הפקר, הכל מותר. חס וחלילה. הוא הבין שזה לא כאלה דברים שהוא עשה, כאלה עבירות, כאלה פשעים שמנשה המלך עשה, זה לא ניתן להגיד, טוב, סליחה, אז סלחתי, זהו, גמרנו. זה לא ניתן לסלוח דבר שכזה. זה לא מוסרי לסלוח דבר שכזה. אז מנשה הבין שעל ידי זה שהוא אמר שם, שהוא פנה להשם, הוא כביכול נכנס למעין מערכת כזאת. שמערכת הזאת פעלה ועבדה והצילה אותו וקיבלה את התשובה שלו כיוון שזה סדר מציאות, זה חוק עולם, לא היה יכול לעשות אחרת. זה הוא אמר, יש דין ויש דיין, ולא חסד ורחמים. כי זה מוחק וזה עובד 100%. כן, כמו שתסתכלו אצלכם, אומר מהר"ל בנתיב התשובה, אצלכם זה מופיע במקור 2, ויש בחלק מהמקורות שזה מופיע במקור 5. אז אומר ככה, זהו סדר העולם, שהעולם הזה שב אל השם יתברך ואין לו קיום מצד עצמו. וזה עצמו זכות האדם, כאשר אדם נמשך אחר הסדר עולם, אשר סידר השם יתברך. כי זה עניין כל התורה, שהיא סדר עולם, שסידר השם יתברך את העולם. מפני כי התשובה היא שהנמצאים שווים אל השם יתברך כמו שנמצאים ממנו, וזה גם כן הוא סדר עולם. ולכך כאשר חוטא שב אל השם יתברך, נעשו הזדנות שלו כזכויות, שהרי יש כאן תשובה אל השם יתברך כמו שהוא סדר העולם. ולכך החוטא הזה שנתרחק מן השם יתברך על ידי חטאו והריחוק הוא מחייב התשובה אל השם יתברך, לפיכך הריחוק הזה נעשה לו זכויות כאשר יש כאן התשובה אל השם יתברך. ולכן יש הבדל בין התשובה ובין סליחה. מה שאנחנו מתפללים בתפילה 18, יש סלח לנו אבינו כי חטאנו, זה ברכה אחת, ויש ברכה אחרת לגמרי. כן, השבנו השם לתורתך, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך, זה דברים שונים. תשובה זה לא סליחה. סליחה אתה יכול אולי לסלוח, אולי לא. אולי. תשובה אין אולי. תשובה זה ודאי. ולכן שאיפה שלנו זה לא לרחמים, זה לא שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו. אנחנו שואפים שאנחנו נחיה על פי מידת הדין, לא על פי מידת הרחמים. זה אנשים בדרך כלל חלשים, אנשים שהם מסכנים, נבח כזה. הוא אומר, כן, אני, תן לי, אני משפחה חד-הורית, תן לי שם, תן לי ביטוח לאומי, אני מסכן. כן, זה מין גישה כזאת של טיעוני טיפוח. אנחנו לא רוצים מחילה וסליחה. אנחנו רוצים לחיות לפי הדין. אלא מה? לא מסוגלים, אין לנו מספיק כוחות, אנחנו לא, עדיין לא הגענו, אז אנחנו אומרים כן, תסלח, תמחול, מבקשים רחמים, ודאי. אבל זה לא שאיפה, זה מצב, כמו שכן, הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם במידת הדין, ראה שאין עולם יכול להתקיים, אז שיתף בזה מידת הרחמים. זאת אומרת, זה בדיעבד גמור. לכתחילה שאיפה לדין. שאנחנו נחיה רצון שכל המעשים שלנו יהיו מתוקנים, יהיו לפי מידת הדין. ותראו מה שאומר פה מהר"ל בגור אריה, ואצלכם זה חלק זה מקור 3 וחלק איזה אחת, כן. תסתכלו מה שאומר פה גור אריה ככה, זה מהר"ל גם. שאלה במחשבה, דהיינו, כתוב שקדוש ברוך הוא ביקש לברוא את העולם במידת הדין. זה עלה במחשבה לברוא במידת הדין. אז שואל על זה מהר"ל, ואם תאמר, מאן דהוה הוה, אז הוא רצה לברוא במידת הדין, מה זה משנה לי? מה אכפת לי שרצה לברוא במידת הדין? הרי הוא לא ברא במידת הדין, אז מה אכפת לי מזה? מאן דהוה הוה, מה שהיה היה, גמרנו. כן, ועכשיו מהר"ל אומר בלשון צברית כמעט, כן, תראו את ה... ומה אכפת לי? כן, ומה אכפת בזה? אם כך עלה במחשבה, ואם לא, כן? אלא, ויש לומר, שבא להגיד לך שטוב הוא לאדם שיהיה עומד במידת הדין, ושאין צריך למידת הרחמים. שהרי כך היה רצונו של מקום בתחילה לברותו במידת הדין. מזה תראה שכך הוא חפצו ורצונו, שהשם רוצה מידת הדין. רק מפני שאין עולם יכול להתקיים בראו במידת הרחמים, ואשרי לו, מי שיכול לעמוד במידת הדין ואין צריך לרחמים. אז זה מה שהבין מלך מנשה, שהקדוש ברוך הוא עשה לנו חסד גדול שהוא ברא את העולם במידת, בצורה כזאת שתשובה היא לפי הדין, שזה לא תלוי אולי רחם אולי לא, אלא זה ודאי רחם. אם עשית תשובה, כך אני מסביר לבחור הזה, אם אתה עושה תשובה אמיתית, נמחקו לך הכל, לא משנה מה שאתה עשית. אז הבחור הזה אומר, כן, נכון, אבל התשובה שמלך עשה, זאת לא הייתה תשובה אמיתית. הוא רק ניסה את קדוש ברוך הוא. הוא רק אמר לו, בוא נראה אותך. אז איך אני יודע שהתשובה שלי היא תשובה גם אמיתית? אולי גם אני מצטער, אני בוכה, אני משתגע מהחטאים שעשיתי. אבל איך אני יודע שעשיתי תשובה אמיתית, שלמה? כל מה שאתה מדבר, כל מה שאתה מספר, זה אם אתה אכן נטלת רצון. אבל איך אני יכול לדעת שאני באמת נטלתי רצון, שאני באמת ביטלתי אותו? אז אמרתי לו, תשים לב, בדיוק להפך, תשים לב שהמלך מנשה לא עשה תשובה גמורה. הוא עשה תשובה קטנה, אם אפשר להגיד ככה. כן, אומר, בוא נראה אותך. אתה תציל אותי או לא תציל אותי. ולמרות זה, זה עבד. אז מה אנחנו לומדים מזה? אנחנו לומדים שגם הרהור תשובה, גם כשאתה לא עושה תשובה עד הסוף באופן מוחלט, גם לזה יש כוח. זה נקרא הרהור תשובה. זאת אומרת שאדם עכשיו, הוא רק חושב שהוא רוצה לעשות תשובה, והוא מתכוון, והוא מתלבט, להרהור הזה אפילו אז יש עוצמה, יש פעולה, זה עושה משהו במציאות. נכון שזה לא דבר גמור, ונכון שזה לא אידיאלי, וצריכים, אבל אפילו למינימום שכזה, עד כדי כך שדבר הזה הוא נפסק להלכה, שהרהור תשובה פועל, זה דבר להלכה. אז זה מה שאני עכשיו רוצה להסביר את זה.
אבל אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא שינה תוכניתו.
למה אתה חושב שהוא שינה תוכניתו?
אני גם עכשיו תוכניתו.
זה שאלה מצוינת, נכון, אבל זה לא שייך עכשיו לשיעור שלנו. אבל זו שאלה טובה מאוד, ובעזרת השם אנחנו נדבר על זה. בלי נדע. עכשיו, שנייה, אני רוצה רק לסיים את העיקרון פה. אז מלך הזה, הוא סך הכל עשה הרהור. ואנחנו יודעים שלהלכה, הרהור הזה, הוא פועל. איך יורדים מזה להלכה? אז ההלכה אומרת ככה, גמרא במסכת קידושין בדף מ"ט, היא אומרת ככה, אדם שהוא עכשיו, למשל, רוצה, הוא מתחתן עם מישהי, הוא אומר, הרי את מקודשת לי בתיבת זו כדת משה וישראל, על מנת זה בתנאי, על מנת שאני מהנדס. נתן לה את הבת, עשו שברוקוס, אמרו מזל טוב, הכל, זהו. אחר כך מתברר שהוא לא מהנדס. האם היא צריכה גט ממנו? לא צריכה גט. היא בכלל לא נשואה, לא מקודשת, שום דבר, לא קרה כלום. כן, לא קרה, זה להלכה. כי הוא אמר, בתנאי שאני מהנדס, לא מהנדס, זהו. הוא אמר, בתנאי שלאבא שלי קוראים יוסי, ולאבא שלו לא קוראים יוסי, זה לא קידושין. ברגע שאתה מקדש מישהו על תנאי, על מנת, זה מבטל, זה תנאי מטלה, הוא מבטל כל מה שקרה עד עכשיו. במידה שתנאי לא נכון. נכון, אם תנאי נכון, אז זה מתקיים, כן, ברור. עכשיו גמרא אומרת ככה, ואם אדם הזה בא עכשיו לעשות חופה וקידושין, והוא עומד מתחת לחופה, ואומר, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה בישראל, על מנת שאני צדיק גמור, ובאותו זמן שם בצד עומדים כמה חבר'ה משבס, ואומרים לו, יאללה, תזדרז, אמרת תוך חצי שעה אתה גומר הכל, כמה אפשר לחכות, כן? וככה מנעננים את האזיקים. והוא אומר, רגע, רגע. ובאותו זמן מכניס שתי אצבעות לכיס של רב המקדש, ומוציא ממנו מעטפות שהוא קיבל על זה, והוא ככה, הופ, מעביר את זה. האם היא מקודשת או לא? כן, מקודשת. במקרה כזה כן. למה אנחנו אומרים שהיא מקודשת? כי יכול להיות שברגע הזה, לא יכול לעשות שוב, לא. יכול להיות שברגע הזה שהוא אמר על מנת שאני צדיק גמור, הוא חשב, אולי אני באמת אגמור עם כל זה. ולמה לי את כל זה? ואיזה שטויות, ואני עכשיו יוצא מזה, אני מתקן, אני משנה משהו בי. והוא באמת, באמת התכוון ברצינות, אז הוא נחשב צדיק גמור ברגע הזה.
איך הוא התכוון? כשהוא גנב, באותו זמן הוא גנב.
אז הוא קודם גנב, אחר כך אמר. אז הוא במקרה כזה היא מקודשת. כי יש כוח להירור תשובה. לעצם המחשבה של התשובה יש לזה כוח. תסתכלו, אומר על זה רב קוק אצלכם במקור 5, ויש חלק של איזה מקור? רב קוק קורא את התשובה, 6. אומר ככה הרב, על ידי הרהורי תשובה, שומע האדם כל השם הקורא אליו מתוך התורה, ומתוך כל רגשי הלב, מתוך העולם ומלואו, וכל אשר בם. וחשק הטוב הולך ומתגבר בקרבו, והבשר בעצמו גורם את החטא, הולך ומתעדן, עד ש... אור התשובה חודר בו. בפסקה אחרת, פסקה ד', אומר הרב, הרהורי התשובה הם מגלים את עומק הרצון, והגבורה של הנשמה מתגלה על ידם בכל מילויי הודה. ולפי גודלה של תשובה, כן היא מידת החירות שלה. אדם מגלה את החירות שבו, דיינו חופש שבו, שהוא באמת עכשיו אדם מתפטר, הוא יוצא מהעניין הזה של חטא, והוא יוצא לחירות, הוא משתחרר מהחטא שלחץ עליו. ועכשיו הוא נהיה אדם בן חורין, עכשיו הוא משתחרר מזה. ולכן מלך מנשה שאפילו עשה דבר כזה, נכון? לעומת מה שהוא היה לפני כן, שהוא עשה את הערעור, אז לפני כן הוא היה מפלצת כזאת שבשבילו הערעור תשובה, זה כבר היה תשובה מאוד גדולה. לעומת מה שהוא היה בשבילו, האמירה הזאת, בוא נראה אותך לקדוש ברוך הוא, זה עצמו היה תיקון גדול והשינוי גדול מאוד, כי זה בא בהתאם למי שאדם. אבל זה עבד, זה פעל. וזה מה שהבין מלך מנשה. שאנחנו, כל הרעיון הזה נותן לנו ביטחון של התשובה. אנחנו יכולים להיות בטוחים ב-100% שאם אתה עושה תשובה, ואתה באמת מתכוון תשובה אמיתית, תשובה ממשית, זה ימחק לך לחלוטין. זה מובטח לך. וזה מה שאנחנו לומדים מכל הפרשה הזאת של מלך מנשה. ביטחון התשובה. וגם לך, אני אומר לבחור הזה, זה הקדוש ברוך הוא יסלח ודאי, לא יכול לא לסלוח. ואז ככה גמרנו, ואני אומר לו, דרך אגב, איך קוראים לך? הוא אומר, אתה לא תאמין. מנשה. כן, מנשה. כן, פה, קרה פה. טוב, מי שלא צריך דפים עליו, בבקשה, תחזירו לו אותם חזרה, מי שרוצה יכול להשאיר לעצמו.